לפעמים חיובית ולפעמים שלילית. אדם שהוא היה גר במקום ששם רובם לא שומר את תורה ומצוות, היה לו מאוד קשה לשרוד, לא היה לו כמעט מניינים, לא היה... עכשיו הוא מגיע ברוך השם מקום שיש שם שתי פלחים, יש שם... אז האדם הזה עלה בדרגה, אבל לפעמים השפעת הסביבה, כל הזמן הוא היה ביקון נגד היצר הרע. הוא ידע, אני נמצא מקום חילוני, אני צריך תמיד להיות מוכן למלחמה, שאם יבוא לי ניסיון, אני אתגבר עליו. כי פה, במקום הזה, יש הרבה ניסיונות. אחר כך, כשהוא עובר למקום ששם כולם חרדים, כולם... אז הוא, פתאום רואים שהוא ירד, ירד בקדושה שלו. למה? הוא סומך על זה שיש פה אנשים טובים, יש פה אנשים חרדים, אני לא צריך להיות מי יודע מה. הוא לא שומר את עצמו כל כך מעבירות, והיצר הרע הוא לא קונה דירה רק במקום חילוני, הוא קונה כמה דירות במקום אדרבה, שם הוא יכול יותר למצוץ מהקדושה. אז זה העניין של השפעת הסביבה, בעזר השם אנחנו נדבר על זה בלי נדר. אבל לפני כן אנחנו בעזרת השם נדבר על דברים שבן אדם, בן אדם לחברו, בן אדם למקום, שעלולים בן אדם להיכשל בהם. כמו למשל, אתן לכם דוגמה, אדם שכתוב שלומד באיזה ספר, יחזיר אותו, יחזיר אותו למקום. יש היום מספור, כן? יש תוויות שאומר כל ספר איפה צריך לחזור, אז הוא מוציא אותו, מוציא עוד אחד ועוד אחד, משאיר את הכל והולך. מה פתאום אתה משאיר את הכל והולך? אין חובה על אף אחד להחזיר את הספרים שלך. ועל ידי כך אתה מונע מאחרים. אולי הוא צריך בדיוק את הספר הזה, ויחפש אותו שעה ולא ימצא. למה אין ספר שימצא פעם אחת? שס עושים שלושה, ארבעה שסים. כי זה מאוד, משתמשים בזה הרבה. אבל יש ספרים שלוקחים מהם דוגמה אחת. רוצים לעיין, מעיינים. עכשיו האדם הזה שם אותו באיזה מקום, לפעמים זה מחוסה בספרים, כן? ואותו אחד שהוא מסדר, הוא לא ראה אותו. אותו אחד שרוצה את הספר הזה, לא ראה אותו. זה אחריות שלך כלפי חברך. לכן הסטייפלר כותב על זה במכתבים שלו דברים נוראים, כמה גורם ביטול תורה, והזמן הזה של הביטול תורה זה על הגב של האדם, לא חבל? חובה קדושה שאדם ילמד מוסר בכל יום, כי מבלעדי המוסר אין אפשרות לתקן המידות ולקנות יראת שמיים ומידות טובות. אז אדם חושב שיכול לתקן את עצמו, אני אעבוד על מידת הכעס. אז אתה לומד משהו על מידת הכעס, לומד דברי חז"ל. דברי חז"ל עוזרים לך, כמו שהאש עוזרת לאדם לכופף את הברזל עד שהוא מכופף אותו בצורה שהוא צריך. אותו דבר המוסר. המוסר מחמם את האדם. הרבי חזקיאל ג'יביצין זצ"ל באחד השיחות מוסר שלו כותב שעשרים דקות, אדם צריך ללמוד מוסר חצי שעה. למה? ככה נהגו בישיבות גם. למה? 20 דקות לוקח לחמם את הגוף, ו-10 דקות תכופף אותו. אז אם אדם לומד מוסר כמו שצריך, לוקח חליפה ומקבעת, ככה היינו לומדים מוסר בצורה כזאת, להראות חשיבות למוסר. לא שככה על הדרך, לא תקרא. הוא יושב רגל על רגל, והבן שלו מקריא לו פיל היועץ או מסילת ישרים. ככה לומדים מוסר? ככה לא לומדים מוסר. הפוך, עדיף שלא תלמד ככה, מאשר תלמד ותזלזל. זה זלזול. היינו לובשים חליפה, מקבעת, מתנוענעים, מנגנים. באמת זה היה משפיע. 20 דקות היית מרגיש חם. אחר כך אתה רוצה מידת הכעס, מידת הגאווה, כל אחד לפי עניינו. זה לא שעל ידי כך הוא כבר תיקן את המידה. זה לוקח זמן, אבל אתה ממשיך בזה. אתה לא משאיר את זה, אז זה באמת יכול להשפיע עליך. חובה קדושה לקרוא הפרשה, שניים יקרא ואחד תרגום. זה לא חסידות, רבותיי, זה לא חסידות. זה שולחן ערוך מפורש. ללכות שבת, סימן רש פה, כותב השולחן ערוך, וחייב כל אדם לקרוא הפרשה, שניים יקרא ואחד תרגום. אתה קשה לך לקרוא את הפרשה כולה, יום שישי עם תפילין, כמו שאריזה אומר. טוב, אז תקרא בלי תפילין, אם התפילין מכביד עליך. לא, התפילין לא מכביד, אבל קשה לי לקרוא את כל הפרשה בפעם אחת. תהיה כמו הגאון מבינה. הגאון מבינה היה גומר את הפרשה בשבוע. היה לומד עד ראשון, וביום השני עד שני, שתיים יקרא ואחד תרגום, וככה מגיע ליום שישי, קורא שישי שבת, וזהו, שישי שביעי, וגומר את הפרשה. אפשר ככה, אבל לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום. יש כאלה מעושים, קוראים את כל, פעם אחת את כל המקרא, עוד פעם את כל המקרא, ועוד פעם את כל התרגום. זה לא טוב. אריזה אומר, לא עושים טוב. אפילו שאתה לא מבין איזה סודות נפלאים אתה עושה כשאתה קורא שתיים מקרא ואחד תרגום, מספיק שתאמין שיש בזה סוד. יש בזה עניין, זה לא סתם אמרו לך, שניים יקרא, אפילו השולחן ערוך, שהוא פשטן, הוא לא מקובל. הוא כותב, חייב אדם לקרוא הפרשה, שניים יקרא, פעמיים יקרא, ואחד תרגום. פסוק, פסוק. וככה באמת גומר את ה... יבוא אדם ויגיד, מה, אתה יודע כמה זמן לוקח שתיים יקרא אחד תרגום? לוקח לי שעה ורבע. לא חבל, אני בשעה ורבע יכול לגמור שלוש דפי גמרא. גמרא, אני יכול לקרוא דף אחד עץ חיים, קבלה. קבלה הוא, זה הדבר הכי גדול בעולם. לא, לא רוצים ממך חשבונות. רוצים ממך שתהיה אדם פשוט לעניין זה שתקרא את ה... ואל תדאג. מה אתה דואג? שאתה כאילו במרכאות מבזבז את החיים שלך, במקום זה היית יכול ללמוד. כל המשלים פרשותם בציבור, שניים בקו אחד תרגום, מעריכים לו ימיו ושנותיו. מה אתה דואג? אתה דואג על הימים? אל תדאג, כשברוך הוא יוסיף לך ימים ושנים. ככה שאתה לא מפסיד מה שאתה מתעכב. חוץ מהתועלת הנפלאה שיש בקריאת שתיים בקו אחד תרגום, עצם העניין שאתה מייחס לזה חשיבות, זה דבר נפלא מאוד, והיא תקבע, זה שכר. ומה השכר? כנגד מה שאתה חושש. אתה חושש שזה בזבוז זמן, חד ושלום, חד ושלום. כל דבר שחכמים, כמו למשל, דוגמה, אדם שכיבוד אבאים, אדם שיש לו אבא שהוא לא עליכם, סיעודי וצריך לתת לו את האוכל בזמן, ולתת לו את הכדורים בזמן, ואם צריך לרחוץ אותו, לרחוץ אותו, אם צריך להוציא אותו לבית הכנסת, מכניס ומוציא. מה זה מכניס ומוציא? מוציא את האבא לבית הכנסת, מכניס אותו חזרה הביתה. יש לנו היום מכניס ומוציא, רואים בנים שהם מסורים למצווה הזאת. אז מה תגיד? בזמן הזה שהוא סועד את אביו, יכל ללמוד שלושה דפי גמרא, זה יעלה על הדעת שמישהו יגיד את זה בפה? ודאי שלא. אלא בשעת מצווה מצווה, בשעת לימוד התורה, לימוד התורה. מה יעשה אדם שלומד על החוף, על חוף הים, לומד גמרא, ופתאום ילד טבע. אז מה הוא יגיד? ביטול תורה, ביטול תורה. ברמינן, צריך לקפוץ, אם הוא יכול, יקפוץ למים ויציל אותו. אם הוא יכול, אם לא יכול, לא יסכן את עצמו. כל אדם יודע בעצמו אם הוא יכול או לא יכול. כמה אנשים שקפצו להציל, והניצול ניצל, והם מסכנים הלכו להם לעולם הבא. אז צריך לשים לב על הדבר הזה. אנחנו, הפוך, התורה, כתוב על התורה, כי חייך, ואורך, כי הם חיינו, ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. על ידי כך שאדם הוגה בתורה, יומם ולילה, התורה נעשית לו סם חיים. בימינה, איך כתוב שם, אורך ימים בימינה, בשמונה עושה בכבוד. דם שלומד תורה, משמע, כן, אורך, אז מקבל אריכות ימים. אריכות ימים, וזה לאו דקה בעולם הזה. כמו שהגמרא מספרת עם אלישע בן אבויה, שהוא חשב שזה הולך על העולם הזה, וכשראה שבן אדם, אבא אמר לבן שלו, תעלה ותשלח את היונה מעל הגוזלים שיש שמה, אז נפל ומת. זאת אומרת, שתי מצוות שנעשו ביחד, ושתיהם יש להם הבטחה של אריכות ימים, ופתאום זה מת, יצא לתרבות רעה. אבל למה יצא לתרבות רעה? אמרתי לכם פעם. בגלל שהוא איבד את השיעור של בן אחיו. בן אחיו קראו לו רבי יעקב. הוא דרש בשעה שאלישע בן אבויה לא היה בבית המדרש, אז הוא דרש למען יאריכון ימיך בעולם שכולו ארוך, ולמען יתבלך בעולם שכולו טוב. בכלל לא מדובר על העולם הזה. העולם הזה זה לא שווה לפרוט מצווה כל כך יקרה. מצוות כיבוד אב ואם או שילוח הקן, מצווה יקרה מאוד. דרך אגב, אדם שעושה שילוח הקן צריך להשתדל לעשות שלוש פעמים שילוח הקן, כנגד נפש, רוח ונשמה. ככה כתוב בשמן ששון, אחד ממפרשי הקבלה, אומר, ואני זכיתי לקיימה שלוש פעמים. ככה הוא כותב על עצמו, שהוא זכה לקיים את המצווה הזאת שלוש פעמים. לכן באמת צריך אדם לשים לב שהמצווה הזאת, בשעה שאדם צריך לעשות מצווה, יעשה את המצווה. אפילו שהוא מבטל תורה, זה קיומה, בשביל מה לומדים תורה? בשביל לקיים. אם הוא לא מקיים, מוטב שנהפכה שלייתו על פניו, ולא יצא לאוויר העולם. אם אדם חושב, אני רק אלמד, ואני לא אקיים, אז חז ושלום עליו נאמר, מוטב שנהפכה שלייתו. אבל אם אדם לומד תורה, אמנת לקיים, אבל קרה לו שלא קיים, אז מקבל שכה. לעולם ילמד אדם תורה שלא נשמע. איך זה? לא נשמע? כן, שמתוך שלא נשמע, יבוא נשמע. יש לך בן אדם שכל הזמן לומד לא נשמע, מה זה לא נשמע? נגיד למשל, אומר, אם אני אלמד תורה, אז אני אאריך ימים. למה? אורך ימים במינה. במקסימום, עושר וכבוד. אם יהיה עושר גם טוב. אז הוא כל הזמן חושב על עושר ועל אריכות ימים, אין דבר כזה. אז איך הוא לומד? איך הוא מבין מה שכתוב? אלא כשהוא מתחיל, אומר, אני אלמד כדי שיהיה לי עולם הבא, אני אלמד כדי שאני אקבל שכר. אבל באמצע הוא שוכח שהוא לומד לקבל שכר, הוא ממשיך ללמוד על מנת מה? לשמע, בלי על מנת. זה אומר רבי חיים ולוז'ין, לעולם ילמד אדם תורה שלא נשמע, שמתוך שלא נשמע מוכרח שיש כמה דקות שזה נשמע, ואז הוא ירוויח את הכל. אז זה לגבי שתיים מקו אחת תרגום. וגם יש בן אדם, תבוא תגיד לו, למה אתה לא קונה איזה ספה נוחה? תראה, הספה שלך כבר מיושנת. אומר, לא נורא, מה זה העולם הזה? אחר כך אתה בא ואומר לו, תשמע חביבי, יש שיעור, שיעור מאוד יפה, תבוא, נשמע שיעור ביחד. אומר לו, ברוך השם, יש לי הכל בסדר, יש לי ספרים, יש לי... הוא מתחמק. אז למה על זה אתה אומר שאתה רוצה, שאתה רוצה עוד, וזה אתה לא רוצה עוד? למה? צריך להיות אותו דבר. על זה ידון את האדם. האדם... ידון אותו, ייתן דין וחשבון. מה זה דין וחשבון? אומר הגאון מבינה, דין שהוא עשה עבירה, הוא היה צריך לעשות מצווה, הוא עשה עבירה. חשבון, אומרים לו, תשמע, בזמן הזה שעשית עבירה, כמה זמן לקח לך לעשות עבירה? 10 דקות? ב10 דקות האלו אתה לא למדת תורה. היית יכול ללמוד תורה. אז זה דין וחשבון, חשבון, עושים אותו חשבון, שבזמן הזה יכל ללמוד תורה. לכן אומרים, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום הזיכרון, מיום ה... כן. אז לכן כל אדם ישים אל ליבו את הדברים האלה, שזה העניין של ממש החיים של האדם. כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נגיע יומם ולילה. עכשיו נדבר קצת על השפעת הסביבה. כמה חשוב שבן אדם ישים לב לא להיות מושפע מהסביבה. לא לכאן ולא לכאן. להיות מושפע לדבר טוב, כן, אבל לא לדברים רעים. כשהוא היה חי, כן. אדם לפעמים גר במקום, מקום של חילונים, כן? כיוון שגם מקום של חילונים, אז הוא תמיד דרוך, דרוך נגד את הערה. הוא מתפלל את התפילה שלו, מי מודה אני, עד עני הוא לשבח, לא מחסיר אפילו מילה אחת. לאט לאט מתפלל. אחר כך, כשהוא מגיע למקום של חרדים, פתאום הוא יורד. מה קרה? הוא אומר, מה, עד שאני אתפלל בבית הכנסת, והבן אדם, זה בן אדם בדרך כלל בבתי כנסיות, כן, נמצאים בני אדם מבוגרים. קשה להם ללכת עד השטיבלח, אז הם, יש להם את הבית הכנסת שתמיד התפללו בה. אז הוא אומר, עכשיו מתחיל להקל בתפילה. פתאום נכנס בהודו, פתאום נכנס ביושע השם, ביום האות ישראל, מיד מצרים. אז כיוון שהוא נכנס למקום קדוש, הוא מרגיש את עצמו שהוא יכול לרדת קצת ברוחניות, וזה לא טוב. כל הזמן שהיה גר שם, היה חזק, היה חזק, והיה מחזק את הילדים שלו גם כן. לא ללכת לפה, לא ללכת בשביל הזה, בוא נלך בשביל הזה. מלמד אותם אורחות חיים. אבל אחרי שהוא הגיע למקום שתמיד שם יש קדושה, אז הוא אומר, יש פה מספיק קדושה, מרשה לעצמו לדלג, אף פעם הוא לא היה מתפלל ביחיד. תמיד היה משתדל להשפיק את התפילה של אותו בית הכנסת שמתפללים בה האנשים המבוגרים, והיה תמיד מתפלל במניין. פתאום עכשיו הוא מרשה לעצמו להתפלל לא במניין, כמאוחר, אז הוא מתפלל בבית, אז זה צריך לשים לב, זה נקרא השפעת הסביבה. לא תמיד הסביבה משפיעה רעה, או הסביבה הטובה משפיעה טוב. הרבה פעמים הסביבה הטובה לא משפיעה טוב. אתה צריך לשמור על הילדים שלך בחינוך הילדים, להיזהר עם מי הם מתחברים. מה חשבת? שיצר הרע לא נמצא במקום חרדים? נמצא ונמצא. ודאי שהוא נמצא והוא מנסה לפתות האדם. אחרת לא יעננו בכלל מלחמה, הולכים לגור מקום חרדים וזהו. והכל זורקים על הקדוש ברוך הוא. זה ודאי שלא. רבי חנינא בן תרדיון אומר, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים. שנאמר, ומושב לצים לא ישב. אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה, שכינה שרויה ביניהם. שנאמר, אז נדברו יראי השם, אשר רעהו, ויקשב השם וישמע ויכתב בספר זיכרון לראי השם ולחושבי שמו. זאת אומרת, רבי חנינא בן תרדיון בא להגיד לנו, אתה יושב באוטובוס ולידך יושב מישהו, תזרוק מילה. אם הוא אדם שהוא שומע תורה מצוות, אז תגיד לו איזה חידוש. אם הוא בן אדם שלא שומע תורה מצוות, אתה יכול לדבר איתו סתם בענייני בעולם הזה שהם כמו סיפור או מעשה שהיה וכולי, שיכול ללמוד מזה משהו. אבל צריך שיהיה ביניכם דברי תורה. בפרט אם האדם, חבר שלו, נוסע איתו לאיזה מקום, ידברו בדרך דברי תורה, לא יהיה שומם. הוא עלה לאוטו, זהו, גמרנו, כבר לא יכול לדבר. למה לא? תגיד דברי תורה. נהג אחד סיפר ש... הוא העלה שני אנשים, העלה אברך והעלה אדם חילוני. ישבו מאחורה במונית, מונית שירות, והוא נסיע אותם, נסיע אותם לאותו מקום. צריכים להגיע שתיהם לתל אביב. אז הוא אומר, כל הדרך, הבחור ישיבה הזה היה לומד מתוך ספר. והחילוני היה קורא מתוך העיתון. כשנגמרה הנסיעה, החילוני זרק את העיתון ברצפה של המונית, והאברך נשק את הגמרא. אז הוא אומר, מזה ראיתי איך מתייחסים לתורה, איך מתייחסים למצוות. תראה, הוא כל כך אהב את זה, את הלימוד הזה, שלא רצה לאבד רגע. ואחרי שגמר, גם נשק. דרך אגב, זה סגולה לזיכרון ולקניית התורה, שבן אדם גומר לקרוא עם ספר, לנשק אותו. חבל שהפסיקו עם המנהג הזה. אני זוכר, הייתי רואה איך ספר נפל לרצפה, נשקים אותו 3-4 פעמים. למה? להראות את החשיבות של התורה, החשיבות שלה, של דברי הקודש. רבי חיים ולוז'ין אומר, תדע, מה שרבי חיים בתרדיון אומר, שניים שיושבים והם ביניהם דברי תורה, מדובר בשתי תלמידי חכמים. זה יושב ולומד, וזה יושב ולומד, ואף אחד לא מדבר עם השני. וזה לא טוב. זה כאילו מזלזל בתורה של השני. למה? יכול להיות שאם אתה שאל אותו איזו שאלה, או תדבר אותו בנושא שאתה עסוק בו, הוא יאיר לך ממקום אחר, הוא למד את הסוגיה הזאת. הוא יכול להגיד לך מה כתוב, תעיין פה, תעיין פה, יהיה לך מזה תועלת. אז זה חשוב, על זה מדובר. הרי זה מושב לצים. למה? כאילו כל אחד מתלוצץ בתורה של חברו. שהתורה שלו לא כל כך חשובה שאני אבוא ולמד. אם יבוא איזה ראש הישיבה או המשגיח, אני ודאי ללמד איתו. התורה שלו יותר חשובה, חד ושלום. התורה היא חשובה בפי כל אחד מישראל. כל יהודי ויהודי שילמד תורה, התורה שבפה שלו היא חשובה. בין אם הוא קטן, בין אם הוא גדול, בין אם הוא זקן, בין אם הוא צעיר, זה לא משנה. לומד תורה, התורה הזאת, לכן אומר, ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין. שישקני, שהוא רוצה לנשק את הפה של אותו אחד שלומד, לומד אפילו דברי חז"ל, דברים שהם מדרבנן, כי טובים דודיך מיין. יין זה הכוונה יינה של תורה, אבל דודיך זה הדברי חכמים, שהם בדרגה פחות ודאי מדברי תורה, אבל מקפידים עליהם יותר מדברי תורה. כי טובים דודיך מיין, דהיינו חביבים עליי דברי חכמים יותר מיינה של תורה. כי טובים דודיך מיין, אבל ודאי שהיין הוא במעלה יותר גדולה מאשר דברי חז"ל. אז זה חשוב מאוד שבן אדם יקשיב. צריך להקשיב לחבר שלך. הוא לומד תורה, תקשיב. תלמדו ביחד. לא תלמד אתה, הוא פה והוא פה. אלא ביחד. חרב אל הבדים ונועלו. כבר לא אומרת בתענית, שמסכת תענית, שתלמיד חכם שלומד לבד, לא טוב. שמע איזה חד השלום כמו כללה. אז יתפוס מישהו, יגיד לו, תשמע, אני לא הבנתי פה את הסוגיה. אתה יכול להסביר לי? ואז יהיה ביניכם קשר, ואז תוכלו ללמוד ביחד. למה אתה תלמד לבד או לבד? גם שלומד בחברותה, הוא זוכר את הדברים יותר. למה מקשה, מתרד? מזה לומדים עוד דבר, שלא רק אם אדם לומד תורה, צריך להקשיב לחבר שלו, אלא אדם צריך שמידת ההקשבה תהיה גם כלפי אשתו, גם כלפי הבנים שלו, והאישה גם כן כלפי בעלה. הרבה פעמים יש בעלים שהם סגורים. הם לא מדברים. בחוץ לא מדברים כלום. אבל עם האישה הם מדברים. אז האישה צריכה לשמוע את בעלה. מה הוא מדבר? מה כואב לו? הרבה פעמים נכנס לאדם אחד השולל מדיכאון, מחמת שאף אחד לא שומע אותו. ומי זה אף אחד? אפילו אשתו לא שומעת אותו. זה לא טוב. צריך האדם שתמיד שיהיה מי שישמע אותו, ושיהיה גם כן, וגם כן ישמע את האחרים. בא אחד אומר לך, יש לי חידוש. אז הוא רק מתחיל את החידוש, אני יודע את זה, אני מכיר. אני יודע, למה ככה? למה אתה אומר לו דבר כזה? תקשיב. הרבה פעמים אדם מקשיב, והוא קונה דברים שלא ידע. החידוש הזה, הוא אומר אותו, אותו אחד אומר אותו בצורה הזאת, כן? ובצורה הזאת הוא לא מכיר, הוא מכיר צורה אחרת. אז הנה הרווחת עוד חידוש. על אותו פסוק, שני חידושים, שהם חידושים יפים וטובים. לכן, תקשיב, אותו דבר גם כן. הבן שלך מגיע מהתלמוד תורה. הוא מחכה לרגע שאבא שלו יבוא, למה הוא שמר לו איזה חידוש יפה שהוא רוצה להגיד לו. אז אם האבא הזה ישים לב, לפעמים אדם בא עייף, טוב, אפשר לדון לכף זכות. אבל ישים לב שהבן הזה עכשיו הוא בא אליו, אבא יש לי חידוש בשבילך. אז אם זה, הוא לא יודע את מה שאנחנו נגיד עכשיו, נגיד לו, תשמע, תלך עכשיו, עכשיו זה לא זמן של חידושים. חכה, אתה רואה אבא עייף, עכשיו בא מהעבודה. מסכן הילד הזה, יוריד את ראשו וילך, מה יעשה? אבא אמר לו דברים נכונים, אבל זה לא ככה, לא ככה צריכים לדבר. אלא יתפוס אותו, כן, ישים אותו על הברכיים, תגיד חידוש, ילטף אותו. אחרי שהוא גמר את החידוש, איזה חידוש יפה. יהלל את זה, מחר הילד יצא להשמיע לו עוד חידוש. מה אכפת לך? ישמיע לך עוד חידוש, ועוד חידוש, ועוד חידוש, תראה הבן הזה יצא תלמיד חכם. הוא יאהב את התורה. למה? הוא רואה שבאמת נותנים לו לאהוב את התורה, נותנים לו את הדרך איך לאהוב את התורה, ולא חד ושלום לדחות אותו. ו... בסדר, גם טוב. העיקר שיסביר פנים לילד, לא יתחי אותו. אז זה נקרא, אומר, למה זה נקרא מושב וליצים? שתיים שישבו במקום אחד ולא אמרו דברי תורה, הרי זה מושב וליצים. למה הרי זה? תגיד, הרי הם ליצנים. מה, אתם יושבים ולא אומרים דברי תורה, אתם ליצנים. למה אומר הרי זה מושב וליצים? אז פעם שמעתי מרבי יעקב סופר שליטה, אמר ככה, אמר, אם ראית שני בני אדם שיושבים במקום אחד ולא מדברים דברי תורה, תדע לך שבמקום הזה ישבו אנשים לצנים ועשו התלוצצות וטימאו את המקום, ולכן אתה לא מסוגל להגיד דברי תורה. זהו, הרי זה מוכיח, הנה, אתה רוצה להגיד דברי תורה, זה לא הולך לך. למה? מה קרה? אתה יושב במושב לצים, או במושב לצים לא ישב. אתה יושב במושב לצים, לכן אתה לא יכול לדבר דברי תורה. אבל אם אתה לא תשב במושב לצים, אז מה צריך לעשות? אתה בא, לשבור את הקרח, ולהשתדל שלא יהיה מושב לצים. כי אחרת תישאר ככה כל החיים מושב לצים, זה לא טוב. היה באמת נכון ש... טוב, אנחנו אומרים שטוב וישר שאדם ישמע את אשתו, יקשיב לה, והיא תשמע אותו, תקשיב לו, וגם תלמידי חכמים, אחד יקשיב לשני, כן? כמו שכתוב שם, בסוף שיר השירים, מה כתוב? זוכרים? משהו עם מקשבה? חברים, מקשיבים לקולך, אשמיעני. זאת אומרת, כתוב לך, הוא אומר, כשאני רואה שניים, שמקשיבים אחד לשני בדברי תורה, גם אני מתחבר איתם. מקשיבים לקולך, אשמיעני, אז אני גם רוצה לשמוע. ואם לא, ברח דודי. שבחו כבחול, בורח. מה, אתם לא מסוגלים לשמוע אחד השני? כל אחד יש לו את הגאווה, לא לשמוע את השני? אז ברח דודי, שבחו בורח. היה פעם מעשה באישה אחת, שלא רצתה לדבר. אני סיפרתי עליו את זה אולי פעם, שמעתי ממור חמי עליו השלום. הוא אמר שפה בשכנת הבוחרים, היא לא רצתה לדבר עם בעלה. שבוע, שבועיים, שלוש, כבר הבעל התפוצץ. מה עושים? שואלים את הרב, שאל את הרב של השכונה פה, אמר לו, אני כתב לו על דף מה לעשות, שם את זה במעטפה, אמרתי, תגיע הביתה, מה שכתוב תעשה. טוב? ככה עשה, הגיע הביתה, רואה מה כתוב שם, תעשה בדיקת חמץ. בדיקת חמץ, חודש שבט. מה קשור? אולי הרב טעה? לא, הרב לא טועה. מה שנראה לך שהוא טעה או לא טעה. טוב, בקיצור, כתוב שם גם כן, מה יעשה? הוא בודק, בודק, הופך את הארונות, פותח. אשתו מסתכלת, אומרת, מה קרה לזה? היום חזר ככה מסובב, כנראה הוא רוצה שאני אדבר, אני לא אדבר. מה שיעשה, אני לא אדבר. טוב, עוד, 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 עד שבסוף ראתה, כבר שעה שלמה שהוא בודק חמץ. אמרה, גמרנו, נטרפה דעתו. תגידי, מה אתה מחפש? אני מחפש את הלשון שלך. איפה הלשון שלך? ואז כמובן צחקו והכל היה בסדר. אז זה צריך גם כן האדם לדעת, כשהאישה צריכה לדעת, שבעלה הולך לשיעור תורה, לומד תורה, חוזר עם פנים מאירים. היא לא מרגישה את זה, אבל זה ככה, ככה כתוב. חוכמת אדם תאיר פניו, הפנים שלו מאירים. אז היא לא רואה את זה בחוש, אבל הלב מרגיש לב. לב מרגיש לב, ואז יש לה, יהיה להם שלום בית. התורה היא עושה שלום. התורה היא, חביבה על האדם וחביבה על עושיה. וכל המטרה שאדם לומד, עד כך מגיע לשלום. למה? הפנים שלו מהירות. לא כמו שהיא חשבה, אותו המטרונית הגויה, אמרה, אתה מגדל חזירים כנראה. אז היה מקצוע שמכניס הרבה כסף. אז למה הפנים שלך מהירות? אתה כנראה מגדל חזירים או מלווה בריבים? מאחד ושלום, גם זה אסור לנו וגם זה אסור לנו. אז למה ככה הפנים שלך? זאת אומרת, יש 24 בתי כיסאות מהבית שלי עד הישיבה, בכל אחד אני בודק את עצמי שלא יהיה לי פסולת בגוף. בתלמידים אמרו לו, כבוד הרב, זה אתה אומר לה, לנו מה אתה אומר? למה הפנים שלך מהירות? אמרו, אתם לא יודעים? חוכמת אדם תאיר פניו. זה, לכן כל אדם משתדל. משתדל שלא לקלקל את התווים של הפנים. תווים של הפנים שישארו אותו דבר. כמו שהיו, ככה ישארו. אומר הפסוק, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. אומר רבי יהודה צדקה עליו השלום בספרו, כל יהודה, אומר, אתה רוצה לעשות מצוות? תבדוק. תבדוק אם המצוות האלה הם לא נגד התורה חד ושלום. אתה רוצה לעשות מצווה, אולי אתה לא עושה אותה נכון, אולי אתה לא בקיא בהלכה. שאל רב, מה הרב אומר? כבוד הרב, אני רוצה לעשות כך וכך. יש הרבה אנשים, פתאום הוא חלם חלום שהוא צריך להקים ישיבה. מחורת הוא בא, לוקח המלצה מהרב הזה, מהרב הזה, מהרב הזה. בסוף, הישיבה מתקיימת חצי שנה ומתפרקת. ילדים שעוזבים ישיבה שמתפרקת, עלולים לצאת תרבות רעה. אוי להם לאותם ראשי ישיבות שרק פותחים, פותחים, ולא דואגים שיהיה המשך. אם אתה פותח, תהיה לך כסף לעשר שנים, תפתח. אבל פחות מזה, אל תפתח. פותחים תלמוד תורה, ועוד זה, ועוד זה. מה קרה? יש יותר תלמוד תורה מתלמידים. זה לא טוב. אחד פתאום רוצה לפתוח תלמוד תורה שלא לוקחים מהמדינה. טוב, ואיך תתקיים? איך, מה תעשה? יש, זה טוב. אם יש לו מימון לזה, כל הכבוד. זה תורה שהיא נקייה מכל רבב, מכל לכלוך. אבל בכל אופן, אדם צריך לא לשתות בהורים, מסכנים ההורים. שאומרים להם, אני מצטער, נסגרה הישיבה, אני לא יכולים. אז מה חשבת מההתחלה? למה פתחת? הייתי הולך לישיבה אחרת. פה הפתחת הרים וגבעות, פה ילמדו ככה ויצאו תלמידי חכמים. מכל מקום יכולים לצאת תלמידי חכמים. לכן צריך באמת לשים לב, לא לפתוח מקום שאתה לא יודע איך תחזיק אותו. כמו שראינו הרבה מקומות, נסגרו וילדים יצאו לתרבות רעה. ככה סיפרו לי הורים, ילדים יצאו לתרבות רעה. בזמן הזה שבין לבין, הילד לא לומד, אז הוא בבית. אם הוא בבית, אבא שלו עובד, הוא חייב את ה... הוא משתמש עם אייפון, אז הבן שלו עוזר לו להשתמש עם אייפון, והשם ישמור מה שיוצא אחר כך מדבר כזה. כתוב, ועתה נפשנו יבישה, אין קול, בלתי ילמן עינינו. אומר, הגמרא ביומה אומרת, הפסוק אומר, אמה אכילך מן במדבר, למען ענותך. כן? למה המן זה עינוי? למה זה עינוי? אומר, אתה יודע למה זה עינוי? כי אין לו פת בשלו. דבר יום ביומו, אדם יודע, קם בבוקר, הוא מקווה שכשבחו הוריד מן, אוה, ברוך השם, יש מן, לוקח את זה הביתה. מחר, הוא לא יודע מה יהיה מחר. יש מן, אין מן. אז כשבן אדם אין פת בשלו, כן? אין לו דבר בטוח, אז הוא רעב. הרוח למשל, תמיד תיתן לו הרוח עוד. עוד, תפרוס לו עוד פרוסות, עוד זה, למה? אתה בסדר, אתה נהיה שבע מהר, כי זה בית שלך, אתה יכול כל רגע לפתוח את המקרר ולהוציא ולאכול. אבל האורח, הוא יודע שזה, מה שמסיימים לו, זהו. אז הוא רעב. אפילו שהוא אכל טוב, כן? אז הוא רעב. אז זה דבר אחד. שבמן לא היה פת בשלו. דבר שני, אדם שרואה מה אוכל, אז הוא יותר שבע. למשל, הוא רוצה בשר. אז הוא רואה בשר, זה בסדר. אבל שם מה היו רואים? היו רואים מן. רק מה, הטעם הוא טעם אחר. אז זה אומר, מה הם התלוננו על המן? זה מה שהתלוננו. ועתה נפשנו יבשה. למה יבשה? בגלל שאין פת בשלו. מחר לא, אני לא יודע אם ירד מן או לא. דבר שני, בלתי אל המן עינינו, אנחנו רואים רק מן. רוצים בשר, רואים מן. רוצים שניצל, רק מן. רוצים לחם, מן. בלתי אל המן עלינו, לכן הם התלוננו על המן. זו הייתה הסיבה. ויש אומרים, נפשנו יבשה, עד עכשיו היה לנו אבטיח, היה לנו בצל, היה לנו פירות, היה לנו בשר, אז היה הרבה ברכות, שהכל בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, אבל פה בלתי אל המן עינינו, מה רק שהכל, זהו, על המן בחושי הכל. אז יש ברכה אחת, כביכול, הנפש שלנו צמאה. מקודם דיברנו על הגוף, כן? אבל עכשיו, ועתה נפשנו יבשה. אנחנו דואגים לנפש. כמה שאדם מברך יותר ברכות, כן? אז על ידי כך, הנפש שלו חיה, גודלת בצורה טובה. הוא אומר תודה רבה. מה שביקשו קיבלו, אבל בצבע של מן. לא, לא ראו, אדם רוצה לראות דק ככה יפה, דק מוש, עם רוטב, רוצה לראות צ'יפס, רוצה לראות פלאפל, לא רואה כלום. רואה רק לבן וזהו. אז זה הוריד להם את ה... עשה אותם רעבים. לכן אמר, ויענך וירעיבך, ויאכילך את המן. יש מסבירים וירעיבך, למה ויענך וירעיבך? בן אדם הזה צדיק. אז המן ירד לו ליד הפתח. בלילה עשה עבירה, ומסתכל, אוי ואבוי, המן נמצא שם רחוק, איך הוא יעשה? הוא ילך עד שם, יגיד, עשית איזה עבירה. אז הוא מעדיף לשבת בבית, ולא לאכול ולהתענות. הוא אומר, ויענך וירעיבך. המן גם יכול לגרום שבן אדם ירעב. עוד כתוב, וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מדד. אז מה קרה אחר כך? וירוץ הנער, מי זה היה? יהושע. ויגיד למשה, אלדד ומדד מתנבאים במחנה. מה אמר משה רבנו? מי ייתן כל עם השם, כן, שיהיו נביאים, מה אכפת לי? באמת, לא מובן. למה יהושע אמר לשים אותם בבית כלא, ואיך משה רבנו לא מתחשב בדעתו, ואומר מי ייתן כל עם השם, כביכול אתה טועה. אלא, היו שתי סיבות למה הם לא באו, למה הם התנבאו במחנה, הם לא הגיעו לקלפי. למה הם לא הגיעו לקלפי? משה רבנו כתב 70 פעם זקן, ושתיים השאיר ריק, חלק. אז יש אומרים שהם היו בעלי גאווה, והם פחדו להתבייש, שיוציאו חלק, יגידו, אתם לא צדיקים. אז לכן הם לא באו. הם לא באו. ויש אומרים, הפוך, הם היו צדיקים, היו ענבים, לא רצו להראות שהקשבחו בחר בהם. כן? הם היו בטוחים שיצא זקן, והם יהיו 170. אבל הם לא רצו מחמת ענבה. זה אומר, ישוע הסתכל על הסיבה הראשונה, איזה סיבה? שהיא גאווה, שעל ידי שהקלפי הם התגאו. לכן אמר אדוני משה כלהם. אבל משה רבנו הסתכל על הצד הטוב שבדברים, שמה? שמי ייתן כל האנשים נביאים? מה אכפת לי שיהיו כולם נביאים? זה לא מפריע לי, אם הוא נביא ואני נביא, אז מה יש? הוא במסלול שלו, אני במסלול שלי. עד רבה, עשו את זה מתוך ענבה, לא מתוך גאווה. זה לא שישוע בנון דן אותם לקו חובה, חד ושלום. אלא ככה דיברו, שהם לא רוצים לבוא בגלל שהם מתביישים שאחר כך יהיה להם בושה שיעלה חלק ויגידו אתם רוח הקודש לא שורה עליכם. זו הייתה הסיבה, אבל לא שחד ושלום ישוע בן נון היה צדי גדול, הוא לא התכוון להרע להם. למה אומר מלמד שלא שינה? בעלות חתן נרות, מלמד שלא שינה. מה זה מלמד שלא שינה? יש מסבירים שהרי יש לנו 6 ימים בשבוע. על כל יום כתוב ויחן, ויחן. על היום הראשון אור לא כתוב ויחן. למה לא כתוב ביום הראשון ויחן? כל הימים כתוב ופה לא. משום שביום הראשון הקשבחו ברא את האור. אבל הוא ראה שהאור הזה לא טוב לרשעים. עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. אז לכן לא נהיה כן, לא נהיה מה שיהיה. אבל אחרי שאהרון עשה כוונות והחזיר את אותו אור שנתעלם בששת ימי בראשית וימנע מרשעים אורם. אז עכשיו הוא העלה את האור הזה. כיוון שהעלה את האור הזה, ויעש כן. הוא עשה את הכתוב ויחן, ויחן, ויחן. ביום ראשון לא כתוב ויחן, אהרון הכהן על ידי הכוונות עשה את הכן, החזיר את האור. אז זה מלמד שלא שינה. אז אין הבדל בין יום ראשון לשאר הימים, לא שינה, לא עשה שינוי. קודם היה שינוי, כולם כתוב כן, פה לא כתוב כן. אחרי שהוא עשה את הכוונות, אז ויעש כן, אז מלמד שלא שינה. יש פירוש אחד כזה ויש עוד פירוש. ככל שבן אדם מזקין, כשבן אדם מתבגר, אז הוא חושב יותר על אחרית הימים. חושב מה יהיה, יצטרך לתת דין וחשבון לפני בורא העולם, מה יהיה. אז הוא כל הזמן נמצא בחרדה. אבל יש כאלה, לא. אומרים, יש לנו זמן, יש לנו פנאי, לאט לאט, לאט לאט. ועל ידי כך, הם משנים, פעם הם עולים, פעם יורדים. אבל מלמד שלא שינה. אהרון הכהן אצלו היה כל אחיד, לא משנה בימי ילדותו, בימי נערותו, בימים שהוא היה איש, או בימי הזקנה, תמיד הוא עבד את הקדוש ברוך הוא כמו שצריכים לעבוד. ולא לפי הזמן הוא שינה את עצמו. לא שינה. מלמד שלא שינה. כתוב, האיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. איך נסביר את זה? מה פירוש? יש הרבה אנשים בעולם, בזמן משה רבנו, הרבה אנשים שמשה רבנו יותר ענב מהם. אז מה החידוש שמשה רבנו ענב מכל האדם אשר על פני האדמה? אלא שבדור של משה רבנו היו מספר של ברוך הבא כבוד הרב. היו מספר של אנשים שהיו מופלגים בענבה. והוא, משה רבנו, היה ענב מכל האדם אשר, אפילו מאלה הוא היה יותר ענב. זה החידוש. אבל להגיד מכל האנשים, בטח, זה הרבה אנשים שלא עובדים על עצמם, אז אין להם מידת הענבה. משה רבינו היה ענב כל אדם. מסופר בזמן, אני חושב הרמב״ם, מייחסים את זה לרמב״ם. היה איזה כומר אחד, שהיה ענב גדול, ענב משהו מיוחד. אמר, אני חייב, אולי זה הרמב״ן, אמנון, אמר, אני חייב לבדוק אותו. בדק אותו, שתי בערב, ראה באמת, באמת הוא ענב. אמר לו, תשמע, אני רואה שאתה הפלקת בענבה, אפילו אני מתפלא, איך לא כתבו אותך בתורה, כתבו האיש משה ענב, היה צריך לכתוב, אתה ענב. אמר, נכון, גם אני, יש לי קושיה כזאת. יש אומרים, נוסח אחר, אחרי שנפרדו, אמר, נו, איך הענבה שלי? אז אי אפשר. חוכמה בגויים, תאמין. אבל תורה בגויים, אל תאמין. מידות, אל תאמין. ידע, כן. הם יכולים ללמוד תנ"ך, יכולים ללמוד להיות בדיוק כמוך, בידע הגמרות, אבל עד כדי כך, שישנו את עצמם, זה ודאי שלא. תמיד הם יישארו עם התאומה שלהם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. שלום עליכם, כבוד הרב.
הרמב"ן.
הרמב"ן.
אמן.
אמן.
סיפורים יש עוד דעת. כן.